כולם, אנחנו נקדיש את השיעור לשלושת החטופים, לשחרורם. גלעד מיכאל בן בת גלים, יעקב נפתלי בן רחל, ויאל בן איריס. יאל בן איריס. נזכה לראות אותם פה בקרוב בינינו, בריאים ושלמים. אנחנו בפסקה קפה באורות, ספר אורות, בישראל ותחייתו. ראינו כבר את תחילת הפסקה, אז נמשיך מאיפה שסיימנו. אני אזכיר קצת מה שראינו. ראינו את זה שהעולם התעלה, הזדקך, ואז התברר שכל מה שמופיע זה הכל דבר השם, הכל זה גילוי של רצון השם. לעתיד לבוא כל המגמה הזאת תתברר, שהכל זה הייתה השגחה עליונה, והקדוש ברוך הוא פעל דרך הטוב או דרך הרע, דרך הסיבוכים ודרך המישרים. זה יתחיל קודם כל בכנסת ישראל, שאולי נקרא את זה, נקרא ואז נראה את זה בצורה טבעית. יזוקק העולם ויואר, יתעלה ויונהר, יתוודה ויתגלה, אחרי הסערת סיגה וצירוף בדיליו, שכל מה שהוא שואף ושוקק אליו, כל מה שהוא מתגבר ומתאמץ להגיע לו, בכל הצדדים ובכל הדרכים, הכל דבר השם הוא. הכל מן הערי נחלי עדני קודש העליון יוצא. יוכל הדבר בכנסת ישראל. המוגבלה בגבול נחלת ישראל, זאת האומה היחידה בעולם, אשר השם הוא נחלתה מאז מעולם. ויוכב הדבר ויבורר על כל העולם וכל העולמים, שכל מה ששאפו ושואפים אליו, הכל עם אל פועלים, הכל פונה למגמה הרוממה הרצויה האידיאלית, אשר בצל שדי תתלונן. הכל משחרר את העצה העמוקה אשר שועשעה על כפיים מראש מקדם. בעצם עד פה הגענו. אז מפה בערך אנחנו מתחילים. הכל משחרר את העצה העמוקה אשר שועשעה על כפיים מראש מקדם, ויהיה אצלו אמון, ויהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם. על מה זה נאמר? תסתכלו בדף מקורות שחילקתי לכם שיעור קודם. האמת שלי אין, אולי אתה יכול להביא לי גם אחד. תודה רבה. ברוך תהיה מכל העמים. יש עמוד שם מאחורה. לא, זה של השיעור הזה. אז אני צריך את הדף השני. תודה רבה. אז קח את זה. יופי. אז יש פה פירוש של המלבי מאוד יפה על הפסוק הזה. על מה מדובר פה? ויהיה אצלו המון. צייר את החוכמה אשר הייתה אמונה תמיד בחיקו התברך. אתם רואים למטה מצד ימין. שתחילה הייתה אצלו כילד שעשועים, והוא נשא אותה כאשר יישא האומן את היונק והשתעשה בה תמיד. ועוד לא פעלה פעולות ומעשים לשחק לפניו במעשיה, רק הייתה לו שעשועים. ואחר כך שברא את הזמן הייתי משחקת לפניו בכל עת. שאז ימציא על ידה מעשה בראשית בכל עת, והעת מימי הבריאה, שכל יום ויום יצויר, יצויר כעת אחר, כי נולדו בו ברואים חדשים, ונשתנו העתים והסדרים בכל אשר התעלתה הבריאה ויצאה לפועל, וזה היה שחוק ושמחה לפניו, בהיות הכל על פי החוכמה. כלומר, על מה אנחנו מדברים פה? על התורה, נכון? התורה היא נקראת שעשועים אצל הקדוש ברוך הוא. למה שעשועים? מה זה בכלל שעשועים? שעשועים זה דבר שיש לו ערך עצמי, לא ערך מכשירי. למשל, אדם הוא משתעשע עם איזה ילד, סתם, כי זה כיף, נכון? וילד הולך לגן שעשועים, וזה לא בשביל משהו, אלא זה עצמו. בסדר? התורה יש לה ערך עצמי, זה ההגדרה של שעשועים. כמובן, במובן העליון של הדבר הזה. התורה, והיה אצלו המון, היא הייתה אצל השם יתברך, אמונה תמיד בחיקו, כילד שעשועים, עוד קודם שנברא העולם. היא התוכנית של העולם. ואחר כך, ויש שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. זה משעה שנברא העולם. שעכשיו היא מופיעה בזמן, בכל עת ועת מימי הבריאה. ברואים חדשים שנבראו על פי התוכנית האלוהית שנקראת התורה. היא סדר העולם. אז נקרא עוד את המשך הפסוק, או את הפסוק הבא. ויצלו המון ויש שעשועים מיומי משחקת לפניו תמיד, משחקת בתבל ארצו ושעשועית בני אדם, אז אומר פה המלבים, משחקת, ואחר כך הייתי משחקת בתבל ארצו, אחר שהוכנה תבל, להיות ראויה לישוב, ונבראו בא, אולי זה בא, המים והיבשה, ומאז שעשועית בני אדם. כלומר, שאחר שנגמרה הבריאה, נשבת הצחוק שהיא מליצה על הפעולות החדשות שנולדו על ידי החוכמה בימי המעשה, וחזרה להיות שעשועים כמקודם, רק שאינה עוד אמונה בחק הבורא לבד, כי נתן אותה לבני אדם. אתם מבינים, האור שריבונו של עולם היה משתעשע בו, כביכול, הדרך משל, החוכמה הזאת, התורה, הראשית לכל הבריאה, כמו שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בחוכמתה, אומר תרגום יונתן. הוא נתן אותה לבני אדם, זה מה שאנחנו עכשיו לומדים. מבינים? צריך לדעת במה אנחנו עוסקים. ושהם ישתעשעו בה, אומר פה המלבים, ויעסקו בחוכמה והתנהגו על פיה, וישעשוע השם, אשר ידמו ללכת בדרכיו, ולהגות בתורתו ולהשתעשע בה. זאת אומרת, התורה יש לה ערך עצמי. עצם העיסוק בתורה, יכול להיות שאתה תלמד סוגיה שאין בה שום נפקמינה. מהי נפקמינה? אין נפקמינה. שעשועים. שעשועים מיליונים. יש לזה ערך עצמי, רק שתעסוק בסוגיה הזאת, זה דבר עצום. הרבה פעמים ספר אורות הוא שעשועים. זה תורת היש. אין לזה נפקמינה מוסרית לגבינו תמיד. זה לא ספר מוסר. אלא עצם העיסוק בחוכמה האלוהית, שביסוד הבריאה היא משפיעה עלינו בצורה עצמית. ברור? ברור הנקודה הזאת? אוקיי, אז נחזור לפסקה שלנו. אז התברר שהכל פונה למגמה הרוממה הרצויה האידיאלית אשר בצל שדה תתלונן. כלומר, אנחנו בפסקה כ"ה באורות ישראל ותחייתו. זה שיעור שני בפסקה, אז אני מקווה שתצליח להתאפס, אבל אנחנו... מברך אותך שתצליח להתאפס. אנחנו גם תכף מתחילים, אבל נושא קצת חדש, אז עליו בטוח תתאפס. אז אומר פה ככה, הכל התברר, מתברר לעתיד לבוא, כן? יזוקק לך העולם ויואר, התברר שהכל זה פעולה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פועל דרך הכל, זה לא חשבונות שלנו. אנחנו עם בחשבונות שלנו, אז היינו מוותרים על כמה דעות וכמה מעשים רעים וכמה תומעות וכמה אנשים היינו מוותרים עליהם בהיסטוריה, אבל ריבונו של עולם הוא לא מוותר עליהם. הוא דרכם מקדם את גאולת עולמים. זאת אומרת, יש פה חשבון אלוהי. זה יתברר לעתיד לבוא. הכל משכלל את העצה העמוקה אשר שועשעה על כפיים מראש מקדם. מה זה העצה העמוקה הזאת? התורה, עכשיו הסברנו, התורה, בסדר? ברא כל בחוכמה, בעצה ובמזימה, נכון? מאוד נעלמה, נכון? צמא נפשי לאלוקים לאל חי, נכון? אז זה שם הבית הראשון. אז זה עצה עמוקה אשר שועשעה על כפיים מראש מקדם. ואהיה אצלו המון, זה עכשיו קראנו את הפירוש של המלבים. ואהיה אצלו המון. ויש השועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, יש לו המון קודם הבריאה. ויש השועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, בשעת הבריאה, משחקת בתבל ארצו, זה שהוא נתנה לבני אדם, ושעשועית בני אדם, לבני ישראל. אוקיי. עכשיו, עד כאן עסקנו במה יקרה לעתיד לבוא. שיתברר, נכון, שהכל זה גילוי של רצון השם. הכל קידם את המגמה האלוהית. הסברנו את זה באריכות מאוד. עכשיו, פה מתחיל עניין חדש, שהוא לא באמת חדש, אלא העמקה. עכשיו אנחנו נראה שלעתיד לבוא הזה, הוא בעצם כבר התחיל. לא קיימים הראשונים, שהציץ שביב אור ויעלם, לא העולם אל יוצרו ישוב, במחשבה כי רוחק ממנו, העולם כולו ימלא כבוד והכבוד יהיה מחוטא וגלוי. מלך עולמים יחזיק בידי מלכות שמיים להקימה, עצות קדומים יופיעו בכל גווני אורותיהם, יגלו בשלל צבעיהם ופלגי חוכמתם, בנועם שיחם ובשיא חוסן נקראתם על כל מפעלי רוח העולמים, רוח כל היצורים ונשמת כל אדם וכל חי, כל לאום וכל ממלכה וכל מחנה וכל מערכה, בגלות עיקר מלך עולמים על עולמו, בהראות יפעת צור ישראל וגואלו, על שורש נשמת עמו ותפילתו, תקום סוכת דוד הנופלת, אך באמת לא תקום, רק ייראה לעין כל שמעולם לא נפלה. אור אמת זה, כי יתגלה כבר יהיה ערובה בטוחה למדתה לנצח נצחים. טוב, עד כאן, בוא רגע, תתחיל לאט לאט. אומר פה, לא קיימים הראשונים שציץ אור שביב אור ויעלם. כלומר, לא כמו, אפשר להסביר ימים ראשונים בכל מיני אופנים, אפשר להגיד אבל נגיד בית ראשון ובית שני. שהיה שם אז ההופעה של גאולה, או אפילו גאולת מצרים, שהציץ שביב אור ונעלם. אחר כך גאולת בבל, ימי בית שני, הציץ שביב אור ונעלם. אבל גאולה שלישית, שאנחנו בתוכיותה, שהיא כבר החלה, אז היא שונה. לא העולם אל יוצרו ישוב, במחשבה כי רוחק ממנו. העולם כולו ימלא כבוד, והכבוד יהיה מחוטא וגלוי. מלך עולמים יחזיק בידי מלכות שמיים להקימה. מה הכוונה? גאולה שלישית היא שונה משתי הגאולות הקודמות. אנחנו לא שהתרחקנו ממדרגתנו ואנחנו עכשיו חוזרים אליה, כמו שהיו בגאולות קודמות. פסקה הנבואה, חזרה. פסקה במצרים, חזרה במדבר, כן, במות יהושע וכו'. חזרה, אחרי זה עוד פעם, שפוט השופטים, פחות, אחרי זה התחזקה בימי שמואל, וכו' וכו'. פסקה. לא. או חרב הבית, נבנה. לא. זה לא גאולה שלישית. זה לא גאולה שמתחילה בכלל מלמטה. אלא זה גאולה אלוהית. ריבונו של עולם גואל את עולמו. גואל את עמו. לא העולם אל יוצרו ישוב. זאת אומרת, זה לא מאיתנו. זה נכון שיהיה תהליך תשובה, אבל התהליך התשובה הזה מלווה בו הכרח. הכרח. הכרח אלוהי. כלומר, ריבונו של עולם גואל אותנו. זה אופי של גאולה בעיתה. נכון? יש בעיתה אחישנה. אז אנחנו עכשיו באופי גאולה כזה שהוא גאולה בעיתה. ריבונו של עולם גואל את עולמו. אנחנו כמובן יכולים לעכב את הטובה, יכולים לקדם את הטובה, יכולים לבחור להיות שותפים לדבר הזה, לזכות להערות העליונות שמופיעות, שחיכו להופיע כבר מראשית הבריאה, והן מופיעות בדורותינו האלה. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים להיות כלי להופעות האלה. אומר פה יחזקאל הנביא בפרק למד וב, פסוק כ"ב, לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני, נאום אדוני אלוהים, ביקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם וכל גילוליכם אטהר אתכם. מי פה הפועל? מי הפועל? ריבונו של עולם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ויתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. ברור? זה דבר שאנחנו צריכים להפנים אותו. ריבונו של עולם גואל את עולמו. גואל אותנו עכשיו. אבל תגיד, אבל החלוצים עלו לארץ. נכון, הם עלו לארץ. אבל בחוץ לארץ היה פטליורה, שהקים את הצבא הלבן שם ברוסיה עם קוזאקים ועשו אינסוף פוגרומים. אינסוף. משהו מטורף. עשרות אלפי יהודים הם רצחו, חתכו להם את הרגליים, את הידיים, תעללו בהם לשמה. שמעת על זה? מכיר? מח שמו וזכרו. והיה שואה, והיה פה רדיפות, ועלילות דם. יש פה הכרח שהוא מעורר את מה? את מה שבפנים. יש פה שתי גווני הכרח, שני סוגים. הכרח פנימי והכרח חיצוני. זה גאולה אלוהית. גם כשאדם מגיע פה למכון מאיר, הרבה פעמים יש לו דחיפה פנימית. דחיפה פנימית, מי עושה אותה? ריבונו של עולם. עצות מרחוק, אמונה, אומן. והרי גאולה הנוכחית היא לא ריאלית, היא פשוט לא ריאלית. אתה רואה שריבונו של עולם הוא זה שפועל. אתה לא יכול לציין אדם אחד שהוא דחף את הגאולה. הוא הרים את הכל. ביציאת מצרים היה שם משה רבנו, אהרון הכהן. פה, מי תגיד? כל מי שדחף משהו, היו לו גם מתנגדים. הוא דחף בצורה חלקית. ואחרים שהם דחפו ובכלל התנגדו, התנגדו לפעמים לתורה ולכל המגמה, הם בעצמם קידמו את הגאולה. בסדר? אתה רואה את החלוצים הראשונים. קראתי על ברנר, יוסף חיים ברנר, היה סופר כפרני בצורה בלתי רגילה. הוא הלך, עזב את יפו, הלך ללמד את החלוצים שסללו כבישים מטבריה לחיפה, ללמד אותם עברית. לא ידעו עברית. ולמה הם סללו כבישים? הם אמרו, אנחנו, העבודה, זה גדודי העבודה העברית. תגאל אותנו מכל חרפת הגלות, מכל התאומה, מכל הצרות, מכל הקטנות של הגלות. אנחנו מתחילים התחלה חדשה, חדשה לחלוטין, בלי כיפה, בלי בורגניזם. אנחנו עבודה לשם העבודה, זה העלייה השלישית. בסוף הוא נרצח במאורעות ביפו. אתם מבינים? מי קידם פה את הגאולה? החלוצים. הקימו את עין חרוד, קיבוץ הראשון, אפשר להגיד. איזו קבוצה של אוהלים שם, הם רצו להפוך את כל... בלי השחיתות הקומוניסטית שהייתה ברוסיה. אנחנו נהיה קומוניסטים צדיקים כאלה. בלי כמובן כיפה. כן? רוצים שכולם יהיו קיבוץ אחד גדול, כולם קומוניסטים. אז ייבשו ביצות. פשוט עמדו שם עם איזה מקוש כזה, חטפו מלאריה, קדחת, מלא. הקימו את עין חרוד. ככה, את עמק ישראל, סללו כבישים, צמח, טבריה. מי פה מקדם את הגאולה? מה הכרח? כל מיני רודפים באירופה גרמו להם לעלות. לא היה להם מה לעשות פה בארץ. מבחינת כסף, מבחינת פרנסה, נדחפו מבפנים. יש פה הכרח חיצוני, הכרח פנימי. הכרח של מלחמות, הכרח של חילוף אימפריות, הכרח של רדיפות, הכרח. ריבונו של עולם הוא גואל אותנו. אין פה משהו שאתה יכול לאחוז אותו בצורה ריאלית. יש כתבים של הרב קוק, יש קריאות של הרבנים, יש עידודים, יש לימודים. אבל אתה רואה פה שיש פה משהו עוד יותר עליון שפועל. יש פה יד השם. בואו נחזק קצת את הנקודה הזאת. בואו תעברו רגע לאורות התחייה למד ב', בסדר? זה נקודה מאוד עמוקה וחשובה. אני חושב שמי שמבין אותה זה הרבה מההבנה של התהליכים של מה שקורה פה. מתבארים לפניו. זו פסקה מאוד עמוקה, למד ב', אנחנו נלמד אותה אפילו לא על רגל אחת, בסדר? אבל בגלל שכבר הסברתי עכשיו כמה הסברים, אז אני מקווה שזה קצת יהיה יותר מובן. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. אנחנו נדחפים מבפנים. הגאולה היא קיימת בפנים, כמו שאנחנו ראינו בפסקה שלנו, לא הספקנו לעבור על זה, אבל אנחנו נראה את זה. שריבונו של עולם, הוא מקים את סוכת דוד הנופלת. זה הוא מקים את מלכות השמיים. זה לא אנחנו שווים אליו, אלא הוא מופיע עכשיו בעולמו. הוא מקדם את המציאות. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טיבה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ ולשמיים עודנה לא תביט. הם סוללים כבישים, כן? מקימים את קבוצת גניה, מקימים את כפר יחזקאל, מקימים את מזכרת בתיה, זה כבר לפני. לא מכירים את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. בארץ אנחנו נקים פה, העבודה תגאל אותנו מחרפת הגלות. בסדר, תשחרר אותנו ממחלות הגלות. לא מבינים את מה דוחף אותם. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל, זה ריבונו של עולם. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. זה ביטוי שאנחנו נראה אותו גם פסקה שלנו, שורשי נשמתה. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. כלומר, אין פה קריאת שם. מה זה קריאת שם? אתה קורא לתהליך בשמו. מה אתה מקים פה? מה קורה פה? זה משיח בן יוסף. משיח בן דוד. יש פה בניין הבית השלישי. יש פה גאולת עולמים. לא. הם אמרו, אנחנו סוללים כבישים. אנחנו מייבשים ביצות. אנחנו מקימים את תל אביב. זה בלי קריאת שם. בלי קריאת שם, הכל זה אלוהי. הכל, למרות ששם שמיים לא שגור בפיה, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. זה מבט עמוק של הרב קוק. צריך לדעת שלא כל העולם הדתי חשב ככה וראה את זה. לא כולם, איך הוא כתוב? לא כל מוח הסביל דה. לא כל מוח הוא סובל את הגובה הזה. הוא מסוגל להחזיק מבט, לראות בחלוצים הכופרים, אור השם, קודש אלוהי, פעולה אלוהית, לא כולם החזיקו, יש כאלה שסגרו את עצמם בגטאות, והתבדלו מכל התהליך הציוני עד עצם היום הזה. רק ביגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם אלוהי ישראל זה. וזה שמו אשר יקראנו, השם צדקנו. ושם העיר מיום השם שמה. או שמה. בקיצור, אותו רעיון כמו בפסקה שלנו. בסדר? אותו רעיון בדיוק. כל מה שיעיר וכל מה שיהיר, הכל זה אור השם. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. תשימו לב, זה ביטויים מאוד דומים לפסקה שלנו, לכן אני מביא את זה פה. שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה, זה ריבונו של עולם הוא גואל אותנו. זה, ויקימו אותה מן אפרה בעיקר סגי, בכבוד גדול. זה לא מתחיל מאיתנו. זה ריבונו של עולם, קודש הבריחו וכל חיליו, אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. ברור? והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, כלומר עד גמר התהליך, עד שנבין כי שהכל זה תהליך אלוהי, זה זמן של חבלי משיח. שרק אמיץ אונים כרב יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים, ייתי ולא אחמינה. כולם שם אומרים, רבא, רבי יוחנן, אביי, זה לא אנשים קטנים, זה גדולי האמוראים, אומרים שיבוא המשיח ושאני לא ירנו, אני לא רוצה להיות בדור הזה, זה דור של יסורים. אמר רב יוסף, ייתי, ואז כדי ייתי בתולה דקופיתא דחמרה. כלומר, שיבוא ואני אזכה לשבת בצל גללי חמורו. בשביל שיהיה לגללים צל, זה צריך להיות ערימה. הרבה גללים של חומריות. החמור של המשיח, זה תקופה מאוד חומרית. ופה מדובר על הפסולת של החומריות, וזה הרבה פסולת. הוא אומר, שנזכה להיות שם שותף, צריך בשביל זה ענווה, אבל יותר מענווה, צריך בשביל זה את המבט שאנחנו לומדים עליו פה בפסקאות שלנו. לראות שזה תהליך אלוהי. מה, כל היסורים האלה, כל הצרות, הכל אלוהי. הכל בא לעורר אותנו ולבטא את ההכרח האלוהי. דרך הכל מתקדם את הגאולה. ובואו נראה על זה, בגלל שזה רן כל כך יקר וחשוב, אני הבאתי לכם פה כמה וכמה מקורות על הדבר הזה, שקצת נתרחב ונעמיק את הנושא הזה. תסתכלו רגע בבדה שציימתי לכם היום. זה באגרות ג' עמוד קוף נון ה', אתם רואים? כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. לא כמו אנשים שאומרים היום, אנחנו בגלות, זה חושך כפול ומכופל. לא, באמת. זו, כן, התחלת גאולה, עכשיו זה כבר לא התחלת דגאולה, הרב ציודה היה אומר. עכשיו זה גאולה, זה לא גאולה השלמה. הוא אמר, בימי ערב זה התחלת דגאולה. עכשיו כבר יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו ראש ממשלה. זה מלכות המשיח שהולכת ונבנית פה. זה כבר לא התחלת דגאולה. זה כבר יצאנו לדרך, ברור? אז התחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אמנם לא מהיום התחילה הופעה זו, רק מאז התחיל הקץ המגולה, להיגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לתת ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא. זה מוכר, כן, הגמרא הזאת בסנהדרין צדיק ח'. התחילה התחלת זו. כן, מכירים כולם, רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה, שהארץ נותנת פירותיה בעין יפה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ועיני כל חודר ברוח דעת, היו תמיד נשואות, כי יד השם הנוהגת בכל מסיבות דורים, תפליא פלאותיה להביא את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה, כלומר זה לא נשאר בפירות. והפלא הזה קם וייתה בימינו לעינינו, כלומר הוא בא. זה, מתי הרב כותב? אם אתם תראו תמונות של יפו בימי הרב, זה כמה בניינים שמה. תמונה של רחוב קינג ג'ורג' אני ראיתי לאחרונה. אז אתה רואה שם איזה צריב וחצי. רחוב קינג ג'ורג' פה ביפו, בירושלים. היום אתה לא יכול להכניס שם מסיקה. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עוברים. אנחנו לא רואים, אנחנו רואים בעיניים ולא רואים באמת מה אנחנו עוברים. הרב, שהוא רואה את ההתחלה, מה הוא רואה? כמה מושבות? מה היה שם? מדינה לא היה פה. היה פה איזה נציב בריטי, הרברט סמואל. היה ציוני, יהודי, אחרי זה היה הלך עם הערבים, רצה לפייס אותם. היה פה ספרים לבנים, כל מיני גזרות. בלילה אחד, את כל עבר הירדן המזרחי נתנו, הקימו שם את מלכות אבדאללה, ירדן. בלילה אחד, גזרו לנו חלק מהמדינה. מבינים? הרב אומר, זה גאולה, עכשיו. איך אפשר להתבחין בדורנו שיש כל כך הרבה טוב וכו'. והפלא הזה קם וייתה בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה אדם ותחבולותיו, זה הנושא שלנו, כי אם על ידי מפלאות תמים דעים, בעל מלחמות מצמיח ישועות. אתם רואים מה הוא אומר פה? זה לא על ידי מעשה אדם ותחבולותיו, זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, כולל גם את הרע, כולל גם את רחוקי התורה, הכל זה ודאי כל דודי דופק, ואור השם אחד, המנהל בחוכמתו, חסדו וגבורתו את גלגלי התולדה, כשם שהוא מנהל את הליכות כל צבאות עולמים וכל סדרי היקום כולו, הוא השם אלוהי ישראל, אשר אנחנו עמו וציון מריתו, הננו עדה ודי עד, מופיע ברוב זוהר, מתוך כל המאפלים, לפלס נתיבות חוקו, עמים רבים והמון לאומים. זה לא אומר שהם סיבוכים וכו'. גם הסיבוכים הם מקדמים את הגאולה. הכל זה יד השם. נקרא עוד קצת. אמנם זה היום שכיווינו להולך ובא, לעת עתה הולכים ומתגלים צדדיו היותר חיצוניים. זה קשור לאורות התחילה למדבט, מה שראינו עכשיו, שם שמיים לא שגור בפיה עדיין, ידי פועלים ומוכשרים לקונן את המעשים האלו. כל מיני אנשים שסוללים כבישים ומייבשים ביצות, כערכם של הצידונים היודעים לכרות את העצים מלבנון לבניית בית השם יותר מבני ישראל, אשר עינם וליבם וכל רגשי נשמתם נתונים נתונים אל הבית הגדול והקדוש, אשר נקרא שם השם צבאות יושב הקרובים, אשר ידעו את שמו לדווקא בדבריו ובדרכיו בכל ליבם ובכל נפשם. עוד מקור, תסתכלו רגע. אולי נראה את המאמר הזה, יש פה מאמר של הרב קוק בעמוד 166. באמת צריך ללמוד את כל המאמר הזה. אנחנו לא יודע אם נראה את כולו. אר כגיגית, נכון, כתוב, התייצבו בתחתית האר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את האר כגיגית. אומר הרב קוק, ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים אנו לזכור כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית אר כגיגית עלה הדבר, מתוך עומר סלע, של אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, נחרטה התורה בעמקי נשמתנו. במעמקי נשמתנו. כלומר, יש כפייה במתן תורה. עכשיו, אני אומר, לא אני אומר, הרב אומר, גם הגאולה ככה. שימו לב. ועתה, כאשר איננו צריכים לשוב לימי עלומנו, וצעדי התחייה הלאומית נשמעים בהד קולם הפועם, עוד הפעם איננו שווים למעמד רציני כזה, עוד הפעם איננו עומדים סוף, כל סוף, לקבל את התורה מתוך כפיית הר כגיגית, בתור סם החיים של תחיית האומה ובניינה בארצה. יש לנו עוד פעם הכרח. זה תחייה אלוהית, וקבלת התורה בה היא אלוהית. זה לא בחירי, אולי לא נעים לנו הדבר, היא לא היה תלוי בחרצנו הפשוט, אפשר שהיינו בוחרים בקבלה כזו, שבה חוק רצון חופשי, שאנחנו חושבים אותו יותר אידאלי. עדיף שאני אבחר מאשר שאקבל דבר בהכרח, אבל לא כאשר יראה אדם לעיניים מתאבים הדברים במציאות. אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, איננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם מבחוץ. בואו נקרא עוד קצת. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהי, ציווה ויעמוד, היא מייסדת מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי המיטתן. יודעת כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, וחלושים הם האידיאלים שלנו. אין אנו רואים כלל וכלל שקיומו של עולם מלא יימסר, אולי זה צריך להיות אין אנו ראויים, ככה אני חושב, יימסר לרצוננו, ועל כן איננו קרואים מתוך הכרח אל הדבר הגדול והנשגב ועומד ברומו של עולם. תשימו לב, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים לקבלתה של תורה ביסוד תחיית הפלאות שלנו גם בהווה. יש הכרחים חיצוניים ופנימיים. כל הגאולה היא בנויה ככה. אם לא היה לנו הכרח, לא היו מתקיפים אותנו בששת הימים, אז אם לא היה לנו הכרח, גם לחיית השחרור לא היינו נלחמים. כן? ואולי היינו מסתפקים שם ברצועה הדקה הזאת, שהבריטים בסוף עוד חתכו עוד יותר, השאירו לנו את תוכנית החלוקה שם, לרצועה דקה שם לחוף הים. אבל הערבים מיד פתחו בהתקפה, אז עם כמה רובים שהיו לנו וכמה דוידקות כאלה, אז ניצחנו, והנה אופ, יש לנו את הנגב ואת הגליל. יופי. ואם לא היה לנו הכרח, ששת הימים, גם כן לא היינו כנראה פותחים במלחמה. אנחנו פשוט היינו כל כך מאוימים שכבר היו בדיחות כאלה של האחרון יסגור את האור. פשוט לא הייתה לנו ברירה, אפילו הייתה אוניית מלחמה אמריקאית, פרועה ערבית, בחופי הים התיכון. לא הייתה ברירה. אז התקפנו בלילה אחד, הפגזנו את כל נמלי התעופה של כל ארצות ערב, ואופ, יש לנו פתאום את סיני, יהודה ושומרון, ירושלים, הגולן, הכל הכרח. מבינים? כל הזמן. גם כן, יום הכיפורים הכריח אותנו בסופו של דבר אחר כך להתיישב ביהודה ושומרון. זה היה התעוררות של אחרי יום הכיפורים. ברור? וכל הגאולה הנוכחית, ככה, יש לנו הכרחים חיצוניים והכרחים פנימיים. מכל מקום זה תהליך אלוהי. אנחנו צריכים להיפתח לתהליך הזה, לקדם אותו, לסמוח בו, אבל לדעת שזה תהליך שהוא לא הפיך. הוא הרבה יותר שלם. הוא כולל את כל צדדי המציאות. אין גלות אחר הגאולה הנוכחית. זה כתוב בהרבה מקומות. למשל, מדרש תנחומה כתוב, ביאה שלישית אין לה הפסק. בית המקדש השלישי הוא לא יחרב. ריבונו של עולם הוא בונה אותו. זה לא אנחנו. יכול להיות שאחרי שריבונו של עולם יבנה אותו, אז אנחנו נביא שם ונוסיף וכו'. אבל סופו של דבר, זה השמיים שהם מופיעים עלינו. ברור? אולי נראה עוד קצת... בוא נראה עוד מקור. תראו רגע. כן, אפשר לשאול הרבה שאלות. תזכיר לנו רק את השם, שכחתי. עידן, עידן, עידן מה? אה, בסדר, כן. איפה המשפט, איפה המקור של מה שאתה אומר? צריך, אנחנו עובדים מזומן, אתה יודע? אנחנו לא... בלי אשראי. לא, יש הסבר כזה, יש הסבר כזה. אני לא בכלל נכנס לסוגיה הזאת. אני רק בא ו... אני אגיד לך מספר הזוהר, בסדר? מה ספר הזוהר? כתוב בסוהר משפטים, סימן ריש סמך דלת, כתוב ככה. הרי בדרך כלל בונים את החומות ואחר כך את בית המקדש, נכון? אז איך נאמר בספר תהילים, כתוב, היטיבה ברצונך, ציון, תבנה חומות ירושלים. ציון זה בית המקדש, מסביר הזוהר. איך ריבונו שם הוא בונה קודם כל את בית המקדש, ואחר כך את חומות ירושלים. זה לכאורה לא לפי הסדר, נכון? אלא התירוץ, תירוץ הוא פה ככה, שמעשה בני אדם, אז באמת הם בונים קודם כל את החומות, ואז את בית המקדש. אבל ריבונו של עולם הוא לא ככה. בתחילה בית המקדש, ולבסוף החומות. היטיבה ברצונך ציון, תבנה חומות ירושלים. תסתכלו רגע, אני אעשה לכם קדר היום בספר אורות, בזהרונים. עמוד קוף קף ג' רואים? קוף קף ג' למטה, אתם רואים? למטה בחמישית התחתונה של הדף. זה הוראת התשובה המביאה לידי גאולה. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. יוכל לשון יתחיל, כן? מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. זה מתחיל מריבונו של עולם. זה לא חשבונות שלנו הגאולה הזאת. זה לא אנחנו שווים אל השם, אלא השם הוא גואל את עולמו. זה מהלך כזה. אנחנו לא נסיים היום את השיעור, נמשיך שיעור הבא. המהלך הוא שהעולם הרוחני הוא קיים בפועל תמיד. בית המקדש הוא לעולם לא, הוא לא נחרב, רק הוא הולך ומתגלה בארץ. הולך ומופיע בארץ. עתיד לבוא, אנחנו נבין שסוכת דוד הנופלת היא רק נופלת. היא לא... פשוט ריבונו שלם עכשיו הוא מקים אותה. התוכן הפנימי הוא הולך ומופיע. זה גאולה מסוג אחר. לגבי מי יבנה את בית המקדש בפועל, אם זה יהיה סולל בונה, זה יהיה אש מן השמיים, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת מה יהיה. לא יודע מה יהיה עד שיהיה. אני מדבר עכשיו מבחינה מהותית. מהותית, הגאולה הזאת היא בנויה באופן כזה שמצד האמת, הגאולה היא לא ריאלית. אין פה חשבונות ריאלית. אלא ריבונו שלם, הוא גואל אותנו, הוא בונה את בית המקדש, הוא מקים את סוכת דוד הנופלת וכו'. אנחנו יכולים לרכב על הגל. אנחנו יכולים להיות שותפים למהלך. אנחנו יכולים לקדם את הטובה לבוא. אנחנו בתור פרטים יכולים להיות שותפים לדבר, לתת לאורות העליונים שמתגלים עכשיו, לכוחות הנפלאים שפועלים עכשיו, שרוצים להופיע בעולם, לרכב דרכנו, להיות מרכבה על השכינה. אבל בכל מקרה התהליך הזה הוא בלתי הפיך, והוא כולל הרבה יותר צדדים של המציאות ממה שגאולת אדם מסוגלת לכלול. אנחנו מסוגלים לכלול את הטוב, וזה בסדר גמור, אנחנו לא מצווים להתעסק עם הרע, אבל ריבונו של עולם הוא מקדם את הגאולה דרך הכל. בסדר? בעל מלחמות זורע צדקות, אפילו דרך המלחמות. טוב, נמשיך את הנושא הזה, שיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.